אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
שלום לכם, שבועיים לפני פתיחת הקלפיות, יושב ראש תקווה חדשה, גדעון סער, הגיע לאולפן וויינט כדי לענות על השאלות של גולשי וויינט. מורן אזולאי עירכה אותו, והנה השאלות וגם התשובות של האיש שטלטל את הליכוד והבטיח לשנות את פניה של המערכת הפוליטית בישראל. האם יצליח? האם יש לו סיכוי? האם יש לו את זה? תשפטו בעצמכם.
שלום לכם וערב טוב, תודה שהצטרפתם אלינו יום שלישי היום, 20:00, לא התכנסנו כאן לרעיון רגיל, לא אנחנו המרכז הפעם, אלא אתם, גולשי וויינט, לאורך היום. פתחנו בפניכם את כל הפלטפורמות השונות שלנו, ביקשנו מכם להציף שאלות וגם סוגיות שמעניינות אתכם, ומופנות למועמד לראשות הממשלה גדעון סער, יושב ראש תקווה חדשה שכבר נמצא איתנו, שלום.
ערב טוב מורן.
ברוך הבא. הגולשים שלנו גילו עניין, גילו עניין רב לאורך היום בסוגיות שונות שאתה תכף תתייחס אליהם, אבל אולי לפני זה נשאל אותך, איך אתה?
בסדר גמור, חזר מיום עמוס בצפון, מטולה, מרגליות, קריית שמונה, ראש פינה. תמיד יש משהו, וזה נמנע בגלל הקורונה, מאוד קורא. כיפי במגע עם הבוחרים, במגע עם האזרחים, שעד עכשיו היינו יותר מוגבלים. זה, יש עדיין מגבלות, אבל בכל זאת יש כבר אינטראקציה, ויש כבר מפגשים, ויש כבר כנסים, על פי ההנחיות, אבל זה...
אז מתחילים להרגיש את השטח, אז בואו נדבר עם השטח, אותם גולשים שפונים קדים. אליך. נתחיל עם השאלה הראשונה. אילן שואל אותנו, למה עזבת את המפלגה שבה גדלת?
מכיוון ש... בסופו של דבר, הערכים והדרך יותר חשובים מהמסגרת. מסגרת מפלגתית היא אמצעי לעשות למען טובת המדינה. ואני כל החיים הייתי במסגרת הזאת, במסגרת הליכודית, גם בשעות של שפל, אחרי התבוסה ב-2006, שירדנו ל-12 מנדטים. באמת שהיה צריך להחזיק את המפלגה, ואני החזקתי אותה בשנים האלה באופוזיציה, והאמנתי שזה הדבר הנכון לעשות בשביל המדינה. בשנים האחרונות, ובדגש על השנה האחרונה, כל מה שקרה כאן, ראיתי שהמפלגה הופכת לכלי שרת, לאדם אחד, למין סוג של פולחן אישיות, של חנופה, של התבטלות, ובעיקר הדבר המטריד, הכפפת טובת המדינה לאינטרסים האישיים של נתניהו. וראינו את זה בסיאו בפרשת אי העברת תקציב המדינה. ועם זה לא יכולתי להשלים, והגעתי למסקנה שהערכים והדרך שאני מאמין בהם יותר חשובים מהמסגרת, ושאני אוכל לשרת אותם רק באמצעות הקמת מסגרת פוליטית חדשה, שתיתן לאזרחי ישראל אפשרות לשינוי, אפשרות לצאת מהמצב הזה. כי מה קרה עד אז? הרבה אנשים ששייכים למחנה הפוליטי שאני משתייך אליו, מבחינת השקפת עולם, בואו נקרא לזה ימין ממלכתי לצורך העניין, חלק אולי מרכז, אבל ימין ממלכתי, זה המקום שאני בא ממנו. לא הייתה להם מסגרת שבאמצעותה הם יכלו ללכת לדבר הזה שהוא כל כך חיוני היום של להחליף את השלטון מהטעם הזה.
אבל זו מסגרת שהיא כאן כדי להישאר? כלומר,
בוודאי.
אתה עם הליכוד
כן.
גמרת?
בוודאי. זה... תראי, הליכוד שאני גדלתי עליו של מנחם בגין ויצחק שמיר, הגישה הממלכתית, המאחדת, מה זה השם ליכוד? לחבר. היום הליכוד, בעידן נתניהו הנוכחי, אחרי 15 שנים בשלטון, הוא מפלגה אחרת, ובשלב שאתה מרגיש אפס הזדהות, גם עם הממשלה שנתניהו עומד בראשה, וגם עם המפלגה שנתניהו עומד בראשה, אתה חייב לשאול את עצמך את השאלות, אתה חייב לתת לעצמך את הדין וחשבון, ובסופו של דבר אתה חייב להיות אמיתי עם עצמך, ממה שאתה מאמין.
ברור, בוא נמשיך הלאה לשאלה ששואל אותך בן, והוא אומר כך, כשאמרת על נתניהו שהוא מביא אביב מדיני, שיקרת?
לא, אני חושב שנתניהו היו לו הישגים מדיניים. אין שום ספק שתקופת שלטונו של הנשיא טראמפ, הייתה תקופה שבה יכולת הפעולה של ישראל בכלל ונתניהו בפרט, היו הרבה יותר משופרות. אבל כעובדה זו תקופה שמצבנו המדיני השתפר, הגענו להישגים מדיניים, מגיע לנתניהו קרדיט על ההישגים האלה, אני גם נתתי לו את הקרדיט על כך, באופן גלוי, מעל במת הכנסת, גם על ההסכמים עם האמירויות ובחרן, אבל לצד זה, או היום, קודם כל אנחנו נמצאים במצב מדיני כמובן שונה, אבל אפילו כל אותם דברים חמורים, גם בהזנחת ענייני הפנים של
ישראל. אבל בדיעבד אתה מצטער שהגנת עליו בחלק מהדברים?
לא, הגנתי עליו, כשהגנתי אליו, בנושאים של מהות, האמנתי בזה. אף פעם לא הייתי כמו אחרים, כלי שרת לצורך ענייניו האישיים, המשפט הפלילי שלו, כישלונות שאני לא מאמין במדיניות. גם מתחתי עליו ביקורת, גם בשנים האחרונות, מתחתי עליו ביקורת לא פעם, גם התמודדתי נגדו, בתוך הליכוד. אבל כשהיה מגיע ברמה העניינית, מחמאה, אז אין לי שום בעיה לעשות.
אוקיי, בוא נתקדם, כי הפייסבוק שלנו עמוס במלא שאלות אליך. שואל אותנו ניקולאי, האם יש סיכוי שאתה תקים ממשלה חילונית?
מה זה חילונית? בנט נגיד הוא דתי, אז זה נחשב. אני חושב שאסור להקים קואליציות לפני שיש תוצאות לבחירות. אחרי שיש תוצאות לבחירות, אתה רואה את כל האפשרויות, גם רצוי מהניסיון שלי, אני הקמתי כמה ממשלות במדינת ישראל. הראשונה הייתה ב-2001 אצל אריק שרון. הייתי בצוות המסע ומתן שהקים לליכוד, היו רק 19 מנדטים, הקמנו ממשלה של מעל ל-80 ח"כים, ממשלת האחדות שהייתה מאוד חיונית בזמן האינטיפאדה השנייה. והדרך שלמדתי שהיא נכונה, היא אף פעם לא לסגור מראש את אופציות הפעולה שלך, כי זה הופך אותך לנסחט. זה הופך כל אדם שעומד מולך לכזה שהוא יודע שאתה תלוי רק בו, אבל בהחלט יכול לקרות מצב שתהיה ממשלה בלי המפלגות החרדיות. אבל זה לא אומר שאני פוסל את האופציה הזאת מראש.
אבל בנט צריך להיות
בכל
מרכיב
מקרה, חלק ממנה את מתכוונת? Okay. בוודאי, למה לא? אני לא, אני אפסול אותו. אני לא פוסל, אני לא רוצה להגיד אף אחד, אבל כמעט אף אחד אני לא פוסל. בסופו של דבר צריך להקים ממשלה, אם ניקח את הנושאים, נניח של דת ומדינה והשפעה של החרדים, אז אי אפשר להגיע לאותו מקום שנתניהו הגיע אליו. זאת אומרת, של תלות מוחלטת במפלגות החרדיות.
זה לא יהיה.
לא.
זה לא יהיה. טוב, בוא נתקדם. הפייסבוק, כאמור, מוצף, ויש שאלה אחת שחוזרת על ידי הרבה גולשים, אבל אנחנו ניקח את השאלה של אילי, והוא שואל, האם אתה תקדם סיפוח?
תראי,
שאלה שחוזרת הרבה, אני חייבת
לא. לא, אז אני עניתי על השאלה הזאת בכנות, אבל אני אחזור על התשובה הזאת. קודם כל, האם אני רואה כיד של מדינת ישראל להכיל את החוק הישראלי על ההתיישבות היהודית ביהודה שומרון ובקעת הירדן? התשובה היא כן. זה יעד שלנו, גרים שם 500,000 אזרחי ישראל, הם צריכים להיות תחת החוק הישראלי כמו כל אזרח אחר.
יש אבל?
יחד עם זאת, כן, מכיוון שנתניהו, בקונטקסט של הסכמי השלום עם האמירויות, התחייב בפני ממשל טראמפ שהנושא הזה מושעה.
אתה מחויב להתחייבויות האלה.
ודאי. אני כראש ממשלת ישראל, וגם כל ראש ממשלה אחר, בוודאי, אבל אני אדבר על עצמי כרגע, יהיה מחויב בהתחייבות שנתן ראש ממשלה לממשל האמריקאי, במקרה הזה הממשל מאוד מאוד אוהד, ואין דרך אמיתית לפעול אחרת בחיים המדיניים. אגב, זה היה גם מתוך תפיסה של לנסות להרחיב את מעגל השלום, ולצרף אולי עוד מדינות ערביות להסכמי שלום מדינת ישראל, ולכן הדבר הזה שאמרתי בהתחלה, הוא בהחלט יעד שלנו, אבל הוא לא יקרה בשנים הקרובות.
אוקיי, הנה התשובה. דוד, הוא מזדהה בפייסבוק שלנו כאיש ימין, שואל, האם אתה מבטיח שאתה לא תמליץ על לפיד לראשות הממשלה?
אני לא מתכוון להמליץ על לפיד. עברתי את זה גם בעבר.
זו הבטחה?
אנחנו, תקווה חדשה, תגדירי את זה איך שאת רוצה, תקווה חדשה תמליץ על מי שיושב מולך. ובסופו של דבר, בהתאם לתוצאות,
בכל קונסטלציה, לא משנה באיזה מספרים אתם תסיימו, תקווה חדשה, תמליץ עליך לרשות, להרכבת הממשלה.
אני חושב שיש לנו, לי, סיכוי יותר טוב להרכיב ממשלה. אני לא חסום במקומות שלפיד חסום בהם, אני חושב שיש לנו סיכוי יותר טוב לעשות את זה, וזו התוכנית שלנו.
צחי שואל אותנו, איזה משרדים אתה כראש ממשלה תסגור כי הם מיותרים?
המון, המון.
קודם כל דוגמה. צריך,
יש את המשרד הזה של הקידום הקהילתי נניח.
של אורלי לוי. זה משרד סגור?
אני מתייחס לזה ברמה עקרונית, אני לא מתייחס פרסונלית.
סגר.
צריך לסגור את המשרד הזה.
בוא נסגור עוד.
אני חושב שצריך בוודאי להחזיר את כל נושא של השכלה גבוהה ומשלימה שהוצא ממשרד החינוך. אני בעד להחזיר אותו למשרד החינוך.
לסגור אותו.
לדוגמה.
משרד המים?
יש. אני חושב שזה יכול להיות בהחלט משרד התשתיות. יש הרבה מאוד, אני כרגע לא אעסוק בזה, אבל בוא נגיד בגדול את הדבר.
כל המשרדים המומצאים יסגרו?
יש אפשרות להוריד 8-10 משרדי ממשלה, ועבודת הממשלה רק תתייעל ותשתפר.
שם בבחינת בזבוז כספי ציבור. שואל אותנו אריאל, איך תוכל להבטיח שהנדל והאוזר לא יבגדו בך?
קודם כל, אני משוכנע שזה לא יקרה. שתיים, יש לי הסכם חתום איתם, שאין התפלגות מהלך כל הכנסת הבאה.
שלוש, כלומר, אני... הם חתמו על זה, כן, שהם איתך, כן, לא משנה,
כן,
מה.
כן, שלוש, אני מכיר אותם. את צביקה האוזר אני מכיר, אני חושב, 37 שנה, סומך עליהם לחלוטין, וצריך גם להבין עם כל אגדות העם שמסתובבות, הם היו במקום, הם היו מפלגה שנמצאת שמאלה מהמרכז, שהם נמצאים ימינה מהמרכז. וזה הגיע להתנגשות כאשר עמדה שאלה של הקמת ממשלה עם הרשימה המשותפת, ובסך הכל הם עמדו בהתחייבות שהם נתנו לציבור, הם לא הפרו איזה משהו. דווקא החברים שלהם שרצו להפוך את העניין הזה, הם שהפרו את ההתחייבות.
אבל הם חתמו בגלל שברור שהם היום... חשודים באופן
לא,
טבעי?
לא, מכיוון, תכף אני אסביר מדוע. היום הם נמצאים בבית האמיתי שלהם. כלומר, מפלגת ימין ממלכתי, זה המקום הטבעי שלהם. אין להם שום סיבה ללכת לשום מקום אחר, בלי קשר להסכמים. מדוע חתמנו הסכם? כי הלכנו כסיעה משותפת, הסדרנו את כל מערכות היחסים, כולל אפשרות שא', נהיה סיעה משותפת בכנסת הבאה, ואולי גם נאחד את המבנים המפלגתיים באיזשהו שלב. זאת המגמה שלנו.
ברור. טוב, בוא נשאל שאלה של נביל. איך תשכנע אזרח ערבי להצביע לך?
שהגישה שלי תמיד הייתה התייחסות לאזרחי ישראל הערבים כשווי זכויות. כך עשיתי תפקידי הממלכתיים כשר חינוך, כשר פנים. אני חושב שראשי הרשויות הערביות אומרים בכל מקום שלא הייתה תקופה של בניית מבנה חינוך, גני ילדים ובתי ספר, כמו בתקופה שלי במגזר הערבי, כי היה לי יעד לצמצם פערים של עשרות שנים. ואני מאמין במה שלמדנו מזאב ז'בוטינסקי, ממנחם בגין עליהם השלום, בגישה שמדינת, זאת מדינת הלאום של העם היהודי, אבל כל האזרחים בהם שווי זכויות, זה היחס שהם צריכים לקבל מהמדינה. ההשתלבות של הערבים בחברה ובכלכלה הישראלית היא אינטרס של המדינה, היא לא רק אינטרס שלהם, אבל גם אינטרס שלנו, של מדינת ישראל כולה.
אבל את חוק הלאום לא תשנה.
תכף אני אתייחס לזה. ולכן אני חושב שאנחנו יכולים להיות כתובת אמיתית למי שרוצה להשתלב במדינה. יש לנו גם תוכניות, הצגתי תוכניות למשל בנושא האלימות בחברה הערבית, איך למגר אותם. אגב, לא רק בבחירות האלה, אני, אחת מהצעות החוק שנאבקתי עליהן בכנסת היוצאת, הייתה עונשי מינימום על החזקה וסחר בנשק בלתי חוקי. אני מכיר טוב את המצוקות של החברה הערבית, את הבעיות בה, אני חושב שאני יכול לטפל בהן, ואני אטפל בהן בדיוק.
יש כאן שאלה כזאת של סניר, הוא שואל איך תטפל בפשיעה במגזר הערבי, למשל, נושא שכולם מכירים כל כך הרבה שנים ולא מטופל.
חייבים, אנחנו בעידן הפרויקטורים, חייבים למנות פרויקטור שירכז את הנושא כמשימת על ממשלתית. ויהיו לנו שלושה עקרונות בטיפול בנושא. עונשים כבדים למי שמחזיק וסוחר בנשק בלתי חוקי, איסוף הנשק הבלתי חוקי, מבצע גדול עד סוף
שנת... מגב בתוך ה...
אז אני אגיד לך מה אני מציע. קודם כל אתה קובע תאריך יעד, נגיד, עד סוף שנת 2021. אתה עושה שלב א', בשלב א' אתה מאפשר למי שמחזיק נשק בלתי חוקי, למסור אותו בלי שהוא יענש. מי שמוסר באופן וולונטרי בשלב הראשון לא ננש. מי שלא מוסר בשלב הראשון, בשלב השני מדינת ישראל מגיעה ואוספת, והוא יהיה צפוי לאנשים מאוד מאוד חריפים. הדבר הזה הוא הכרח, יש היקפים מטורפים של נשק, של רובים, מקלעים, אקדחים, רימונים, טילים, טילי לאו, מה שאת לא רוצה.
שרק צריך להגיע ולאסוף.
בכל מקום, כולל אצל ילדים, יש בתים שהם מחסני נשק, זו נקודה שנייה ונקודה שלישית, הכרזת מלחמה על ארגוני הפשיעה בחברה הערבית. יש ארגוני פשיעה, כמו שהיו
תקציב,
בציבור היהודי.
כולל, כל מה שזה כרוך,
כן,
כי זה,
כן,
דבר, זה סיפור
כל,
מורכב.
תאמיני לי, מדינת ישראל יודעת לבצע פעולות מאוד מורכבות באיראן, ובסוריה ובסודן.
אז היא יכולה, יכולה גם
לעשות
שם.
גם את זה.
אוקיי.
זה הגדרה של יעד, ולא לפחד. תראי, נתניהו, את כל הבעיות מתתם מתחת לשולחן. כל הבעיות האמיתיות של החברה הישראלית, כל בעיות הפנים, כל המצוקות שבאמת מציקות לאזרחים, הוא מתתם מתחת לשולחן. תראי, פתאום השבוע ראיתי אותו באיזה מעל בדואי, מוזג לעצמו קפה, אומר, אני...
מה רע?
קודם כל, קפה נהדר. אבל הוא מגלה את, את הכאב של הריסת הבתים, והוא לא היה פה פשוט ב-12 שנים האחרונות. הוא גילה את הנושא פתאום. והוא לוקח את זה תחת החסותו כדי לפתור את זה. איזה בעיית עומק של החברה הישראלית נתניהו פתר. הוא מוכר אשליות לפני בחירות, לא מעניין אותו שום דבר אחרי הבחירות, ופה זה מדגיש את הצורך בשינוי.
Okay.
חייבים להתחיל להתמודד בבעיות של החברה הישראלית, שפשוט לא מעניינות אותו.
בוא נתקדם לשאלה של מתן, ששואל למה לדעתך אתה יורד בסקרים.
אני לא פרשן, תזמיני פרשנים פוליטיים, פרשני סקרים. אני נלחם עד הרגע האחרון. אני נאבק על הזכות להוביל את המדינה הזאת. זה מאבק קשה, זה מאבק קשוח. יש לך שבועות יותר טובים, יש לך שבועות פחות טובים. בראתי יש מאין. שיצאתי לדרך בדיוק לפני 8 חודשים, 8 בדצמבר, לא היה לי שום דבר. אני ידעתי מה יהיה לי, כמה אני אקבל בסקרים, כמה אני אקבל בקלפי. הרגשתי שאני חייב לעשות את הדבר הזה, ואני חייב להוביל דרך אחרת. ובאו אחרי הרבה מאוד אזרחים. יש אחריי הרבה מאוד אזרחים, הרבה מאוד מתנדבים, הרבה מאוד סניפים. היום ראיתי את זה בצפון. אני מוביל היום ציבור גדול שרוצה שינוי.
אבל אתה מרגיש שאתה נמצא במקום שהיית רוצה להיות בנקודת הזמן
אני,
הזו?
אני אסכם את התוצאות בליל הבחירות. אני לא מסכם כל ערב לפי הסקר שלו.
האמת נשמע הגיוני ביותר, אין לי מה לא, אין לי מה להוסיף על זה. בוא נעבור לשאלה של דליה, ששואלת מה עמדתך לגבי נישואים גאים.
צריך למצוא את הדרך למסד את הקשר הזוגי של בני הקהילה הלהט"בית.
איך?
אז יש, אנחנו קודם כל קבענו את העיקרון הזה בתוכנית שלנו לקהילה הגאה, וגם הצגנו אותו. עכשיו, יש לפחות 3 אפשרויות. אפשרות ראשונה, מה שהרשויות המקומיות התחילו לעשות, וגם משרדי הממשלה יכולים להישען על אותו רישום ברשויות המקומיות. והוא ייתן את כל הזכויות האזרחיות הרלוונטיות. 2, זה הצעה של חברת מפלגתי שרן השכל, שהציעה לקחת השגרירויות והקונסוליות, כמו שמדינת ישראל מכירה בנישואי גאים שמתבצעים בחול ורושמת את זה, אז באותה מידה, הם לא יצטרכו לנסוע לחול, הם יוכלו בשגרירויות הזרות, שהן אקס-טריטוריאליות, לעשות את זה פה בארץ.
דעתם של המפלגות החרדיות בעניין הזה מעניינת אותך?
3, רק שנייה, קודם כל אפשרות שלישית, להרחיב את העניין של ברית הזוגיות, שיש לו איזשהו עיגון בחוק שלנו, מאוד מצומצם, להרחיב אותו גם לקהילה הגאה. אלה 3 אפשרויות. אנחנו כמפלגה ליברלית, נחפש את הדרך המעשית, הישימה, איך
יש לך מפלגות חרדיות שלא ידנו לך, זה לא ישים
אז, עליי. אז לא בכל דבר אני חייב לקבל את דעתן. אני לא יודע איזה קואליציה תהיה. יש לנו עמדות בכל הנושאים האלה. שאלת אותי מה עמדתנו? זו עמדתנו.
עמדה שלך. טוב, אומר, אני מתלבט, למה אתה ולא בנט?
תראי, אני קודם כל לא רוצה לדבר על בנט, אני מדבר על עצמי. אנחנו קודם כל מפלגת מרכז ימין ליברלית שרוצה להחליף את השלטון. מה הבעיה המרכזית שלי, לא שלי, אלא לפי דעתי מי שמתלבט לגבי ההצבעה לבנט, שעד לרגע זה, שבועיים לפני הבחירות, הוא לא אומר, אני רוצה להחליף את השלטון ואני לא יישב עם נתניהו. הוא אומר את החלק הראשון של המשפט, אבל הוא אומר, אבל אני יכול לשבת עם נתניהו. עכשיו, אתה לא יכול לתאר ברמה ביקורתית כל כך חריפה את השלטון ולהגיד, אבל אולי בכל זאת אני אנציח אותו. זאת הבעיה המרכזית. מעבר לזה, יש לי...
אין פערי אידיאולוגיה.
אני חושב שיש לי יותר ניסיון, יותר יכולות, יותר רקורד של עשייה, יותר רפורמות, יותר שיקול דעת, יותר אחריות. אני חושב שאני יותר טוב, אני לא מסתיר את זה. אבל, העניין הפרסונלי הוא לא חזות הכל. בסופו של דבר, אתה בא עם עמדה לציבור, ואני ממליץ תמיד לבוא עם עמדות ברורות. תגיד לציבור בדיוק את מה שאתה חושב. ואני אומר בצורה ברורה, אני בא לבחירות האלה כדי להחליף את השלטון.
אגב, אומרת השותפה שלך למפלגה שאשא ביטון הבוקר, שנפתלי בנט מתנהג כמו ילד קטן, אתה חושב כמו?
אני לא יכול לסתור את זה.
אתה טוב, זה מעניין. כלומר, ילד קטן, בסדר, רשמנו. מיכל שואלת, מה המדיניות הכלכלית שלך?
המדיניות הכלכלית שלי היא מדיניות ליברלית, אבל עם רגישות לשכבות חלשות, עם מחויבות לחוליות החלשות בחברה.
אבל זו סיסמה.
זו לא סיסמה, זו מדיניות. תקראי את המצע שלנו. אז המצע הוא מצע של הגברת תחרות, של שוק חופשי, של הורדת חסמים, הוא מצע כלכלי ליברלי. אבל יש לנו מחויבויות שהגדרנו אותן, למשל האזרחים הוותיקים. אנחנו נעמוד על זה להעלות את הבטחת ההכנסה לאזרחים ותיקים עניים, ל-200,000 איש במדינה הזאת שמתלבטים בלקנות תרופות למזון, אנחנו מחויבים לזה.
אגב, אם אתה עכשיו...
אנחנו מחויבים, שנייה מורן, תני לי, זה מאוד חשוב. אנחנו מחויבים לביטוח סיעודי לכל אזרחי ישראל, לחוקק חוק חובת ביטוח סיעודי, כדי שמשפחות לא יקרסו כשיש ההורים, אחד מהם או שניהם נמצאים במצב סיעודי, וברוך השם, תוחלת החיים עולה, יש הרבה יותר אנשים במצב סיעודי.
ישראל כץ באוצר, אגב, החטיא את המטרות האלה? שכח את השכבות החלשות?
אנחנו מדברים על ממשלה שלא העבירה תקציב, שהייתה קיימת 7.5 חודשים ואפילו לא הביא...
אנחנו מדברים עכשיו על השכבות החלשות.
רגע,
מה, הם הוזנחו,
בוודאי,
הופקרו?
בוודאי.
ישראל כץ פספס בוודאי.
פה? תקשיבי, קודם כל, בוא נדבר על מה שקרה. 7.5 חודשים לא הביאו את תקציב המדינה, נתנו למדינה להידרדר לבחירות רביעיות, כשיש משבר כלכלי הכי חריף שיש.
אני שומע אותם אומרים... מחלק כסף לעסקים, אנשים יושבים בבית ומקבלים כסף, מה רע?
תכף נדבר על החלט, שזה אחת הטעויות האסטרטגיות. אבל מגולם בזה קיצוץ בפועל. את יודעת כמה דברים וכמה פרויקטים חברתיים הפסיקו בגלל שלא עבר תקציב? את יודעת כמה אנשים סובלים בגלל זה? בתחומים של החינוך, של הרווחה, בדברים הכי חשובים? עכשיו בוא נדבר על החלט. מה זה החלט הזה? לסבסד אבטלה במקום לעודד עבודה. לסבסד אבטלה. אנחנו חייבים, היינו מזמן, המשק נפתח. אין שום תשתית שבאה ומסייעת. היום מעסיקים רוצים להעסיק עובדים, העובדים יושבים בבית, הם מקבלים חל"ת. אגב, חלקם עובדים בשחור.
אז מה זה בפרשנות שלך?
רגע מורן, נוצר פה מצב של אוכלוסייה ענקית שעובדת בשחור. אז גם המדינה מפסידה מיסים. גם העסיקים לא מצליחים להשיג עובדים. גם העובדים יושבים בבית והמדינה משלמת. זה מדיניות כלכלית גאונית, זה מדיניות כלכלית הכי כושלת שיכולה להיות.
טוב, יש הרבה מאוד שאלות שככה חוזרות על עצמן, אבל בוא תרגיע רגע את איתמר בככה מה שנקרא לסמן וי. האם אתה תשב עם נתניהו כן או לא? חוזר על עצמו כל הזמן
לא.
השאלה הזו.
התשובה לא. היא לא. אמרתי בצורה איתמר. הכי ברורה, יצאתי לדרך, אמרתי...
אתה יכול לדבר איתו, איתמר שומע אותנו והוא...
הנה, איפה המצלמה שלי צריך לדבר אליה? כדי זה יהיה ברור.
הנה המצלמה שלך.
לזאת?
כן.
איתמר, תקשיב. אמרתי, עכשיו אני חוזר עוד פעם. מי שרוצה בהמשך שלטונו של נתניהו, אני מבקש שלא יצביע בשבילי. כי אני באתי להחליף ולשנות, ולא כדי להנציח שלטון שלפי דעתי לא עושה טוב לישראל ולאזרחיה. לכן הסוגיה הזאת סגורה, היא לא תיפתח.
הנה. טוב, ערן שואל, האם אתה תשב עם סמוטריץ' ובן גביר בממשלה אחת?
כל אני לא, אני מפריד בין שניהם.
אבל הם יחד.
לא, ממש לא, הם אמרו בעצמם...
הם יכולים להתפרק אחר.
הם אמרו שהם רצים כבלוק טכני, כדי לעבור את אחוז החסימה. אז הם שניהם, שתי מפלגות שונות, איחוד לאומי ועוצמה יהודית.
אז ככה אתה מסתכל עליהם, סמוטריץ' בנפרד.
הם מסתכלים על עצמם, נכון?
ואתה יכול לשבת עם סמוטריץ', אבל עם בן גביר לא?
אני חושב שלהשאין ממשלה על גורמים קיצוניים, דבר לא נכון. ולכן אני נגד, ואני לפחות לא אעשה את זה, אני לא אשאין ממשלה לבן גביר. סמוטריץ' הוא שותף לגיטימי, זה לא אומר שאני מסכים איתו בכל דברים, יש לי מחלוקות איתו. אבל הוא שותף לגיטימי.
ליאור שואל, האם אתה מסוגל למשוך אנשים מהליכוד ביום שאחרי הבחירות? שיח עריקים, בוא נדבר על זה רגע, כמו שזה.
בוא נדבר על זה אחרי הבחירות.
מה זה אומר?
שזה, כרגע אנחנו בבחירות.
אתה לא פוסל את זה.
בוא נדבר על זה אחרי הבחירות.
כלומר, יש מעומדים?
בחייך, מורן. אם אני אומר שנדבר על זה אחרי הבחירות, אז עכשיו נקדים את השיח.
ליאור, כרגע אני נדבר על זה אחרי הבחירות.
אני בא לבקש את הקול שלך, כדי לעשות שינוי במדינה, כי המדינה תקועה שנתיים בארבע מערכות בחירות, כבר זרקנו על זה 15 מיליארד שקל, באמצע המשבר הכי גדול של מדינת ישראל, באמצע מצב של גירעון אדיר, במצב שמגדיל את החוב על הילדים שלנו, את מה שהם יצטרכו לשלם, והריביות האלה יבואו אחר כך על חשבון חינוך ורווחה וביטחון, וכל זה בגלל אינטרסים אישיים של אדם אחד, של נתניהו. המצב הזה צריך לסיים אותו.
אוקיי, גיא שואל, האם תוותר על ראשות הממשלה כדי להחליף שלטון?
אין לי פה עניין של אגו. תאמיני לי, מורן. נגיע, יש לי יעד של החלפת השלטון. אני, זה היעד שהצבתי לעצמי.
המשמעות היא להיות שר בממשלת יאיר לפיד.
לא, את, עוד פעם את אומרת.
אם פסלת את נתניהו.
אני לא פוסל אף אחד.
נשארנו עם לפיד, אני, גם עם פנט.
אני לא פוסל אף אחד. אני מעריך של לפיד, ואם אתה עשית חשבון במספרים, בשיח הפסילות, את תגיעי לאותה מסקנה כמוני. אז למה לי לשחק משחק שאני יודע שהוא לא מעשי? לכן אני מציג את מועמדותי, כי אותי אף אחד עדיין לא פסל, נכון? אז אני במקום שאני, יש לי מרחב תמרון יותר גדול. אבל בואו באמת, את כל הסוגיות האלה, עדיף, אני אומר מה גישתנו, אבל הרבה יותר חכם לברר אותם כשיש לך תוצאות.
שמע, אני חייבת להגיד לך שהגולשים שואלים שאלות יותר טוב ממיתנו המראיינים. גילה שואלת אותך, האם אתה מוכן לשבת בממשלה עם מספר 7 במפלגת העבודה עם אבתיסאם מראענה?
אמרתי את אותה תשובה שאמרתי קודם, אמרתי שזה להשאין ממשלה לגורמים קיצוניים.
כלומר, התשובה היא לא.
נכון, כי אני חושב ש... אגב, אנחנו הצטרפנו לבקשת הפסילה של חברים במפלגת העבודה, מעוז יסגל ואיתן ברושי, שביקשו מוועדת הבחירות המרכזית לפסול אותה, בגלל התבטאויות באמת מקוממות על כל הסמלים המקודשים לנו כמדינה וכעם. ולצערי הם משכו את הבקשה הזאת, אבל זו הייתה עמדתנו. ואני חושב שלהשאין ממשלה על גורמים קיצוניים, דבר לא נכון.
טוב, בוא נעבור לצחי ששואל, האם אתה תומך בסגירת עסקים בשבת?
אני תומך בזה שכל רשות מקומית בשטחה תהיה לה האפשרות להחליט בנושאים האלה. תל אביב זה לא בני ברק, אילת זה לא אלעד.
כלומר, לדמיין עכשיו שגדעון סער הוא ראש הממשלה וכל העסקים נסגרים בשבת, את זה אפשר כבר להוריד מסדר.
מה פתאום? אני כשר פנים, הייתי שר הפנים הראשון, שחתם...
אבל זה נדבק בך, אתה יודע.
לא, אבל עכשיו נגיד את העובדות, אז אם אני נדבק. אני חתמתי על פתיחת נמל תל אביב, מתחם התחנה, נמל יפו, כל החנויות נוחות בתחנות דלק, שיהיו פתוחים בשבת. מה שאף שר פנים לפניי או אחריי לא עשה. הייתה לי השגה מסוימת, שאחר כך גם עיריית תל אביב קיבלה אותה, בנושא של המרכולים, עובדה שהיא ניסחה חוק עזר חדש לעניין המרכולים. אבל אני לא מאמין בכפייה דתית, אני נגד כפייה דתית, וכל מי שמתנגד לכפייה דתית יכול להיות רגוע לחלוטין, ככל שהדברים נוגעים.
הנה, רשמנו את זה, צחי. גילה שואלת, זו גילה אחרת, האם תעלה את קצבאות הנכים?
כן, צריך לעמוד באותו מתווה שהממשלה הציבה, ועד עכשיו הוא לא הושלם. הוא כולל כמה מדרגות. כרגע הנכים קיבלו תוספת בקופסה, זאת אומרת, קיבלו איזשהו סכום, אבל בסופו של דבר לא הגענו להשלמת ההתחייבות של הממשלה כלפי הנכים, ואני בעד לקיים אותה.
בסוף אבל ההוגה הזאת זה עניין של סדרי עדיפויות, של חלוקה, שאלה אם אתה ממקם אותם גבוה יותר ממה שאני יודעת, הכרנו בשנים האחרונות.
אני חושב שיש התחייבות שחייבים לקיים אותה כלפי ציבור הנכים.
אוקיי, רשמנו, הנה. אורי שואל, האם אתה מתחייב שלא תוביל לבחירות חמישיות?
יש אדם אחד שאחראי לזה שיש 4 מערכות בחירות.
קוראים לו נתניהו, אבל עכשיו אתה נתניהו, שחקן מרכזי.
קוראים לו נתניהו. מי שיוביל את ישראל גם לבחירות חמישיות זה נתניהו.
אבל הוא מתמודד.
אזרחי ישראל,
עומד למבחן הבוחר.
אדם שאוהב את המדינה שלו יותר מהשלטון שלו, היה כבר מזמן זז הצידה ונותן למדינה להתקדם. ונותן למדינה להתקדם. אבל הנה, אני אומר דבר אחר. לאזרחי ישראל יש שם את הכוח ביד. אם הם יחזקו את תקווה חדשה, זה המפתח. זה לא סתם שכאשר היינו יותר חזקים בסקרים מאשר עכשיו, אף אחד לא שאל איך הוא ירכיב ממשלה. לא עלתה השאלה הזאת, היה ברור שאני אוכל להרכיב ממשלה. אם אנחנו נהיה מספיק חזקים, לא יהיו בחירות חמישיות. והיחס הוא גם הפוך. אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא בגללנו. כי פשוט אחרים לא יצליחו להרכיב ממשלה, בגלל שהם חסומים בכל מיני מקומות. אלה עובדות, זה ניתוח פוליטי.
אוקיי, זיעד שואל, מה עמדתך בנוגע למעמד השפה הערבית בחוק הלאום?
השפה הערבית קיבלה בחוק הלאום מעמד מיוחד. העברית קיבלה מעמד של שפה רשמית, הערבית קיבלה מעמד מיוחד. אבל נקבע בצורה הכי ברורה שלא ייפגע שום דבר במעמדה המעשי של השפה הערבית. כלומר, למשל, שהלימודים במגזר הערבי ימשיכו להתקיים בשפת אם ערבית.
אבל לכן... עצם ההגדרה בחוק היא ממילא פגיעה.
סליחה. למה זה לא לגיטימי שתהיה במדינת הלאום היחידה של העם היהודי שפה רשמית אחת שהיא עברית? מה קרה?
כי זה פוגע רוצה... בציבור הערבי.
מה את אומרת? ואת יודעת בכמה מדינות בעולם יש שפה רשמית אחת עם מיעוטים יותר גדולים בגודלם? למה זה פוגע בציבור הערבי? אם אנחנו פוגעים בציבור הערבי, את יודעת איך? לא בזה שהעברית היא השפה הרשמית. בזה שצריך לחזק את לימודי העברית במגזר הערבי, כי הרבה מאוד, כי זה חסם לציבור הערבי שהוא רוצה להשתלב בשוק העבודה, השליטה בעברית היא, אם היא לא מספקת, היא חסם. וכאשר אני הייתי שר חינוך, אני זוכר הביקור בין הראשונים שלי אולי, הראשון היה ביישוב הבדואי זרזיר, אני זוכר שנכנסתי לכיתה, נדהמתי שלא יכולתי לדבר בעברית. עכשיו, זה לא שלא לומדים בכלל עברית, ואני גם לא אומר שלא צריך, צריך להישאר עם שפת אם ערבית, אבל צריך לחזק דווקא את לימודי העברית, כי כשהערבים אזרחי ישראל לומדים עברית, אנחנו נותנים להם כלי מעשי חיוני להשתלבות בחברה ובכלכלה הישראלית. ולכן בוא נצא מהשיח הזה, לא עשינו שום עוול, הגענו את מעמד השפה העברית במדינה היהודית היחידה, וגם שמרנו על השפה הערבית עם מעמד מיוחד, והתחייבנו שלא תהיה פגיעה. אגב, אני לא הייתי בכנסת הזאת, אבל אני לא מסתתר. אם הייתי חבר בכנסת הזאת, אני הייתי מצביע בעד חוק הלאום.
אגב, אתה מרועיין די קבוע באולפנים, אבל איך זה להתראיין אצל הגולשים שלנו? מה שנקרא שאלות על החיים עצמם.
שאלות, הגולשים שלכם אינטליגנטים.
אינטליגנטים, אז בוא נעבור.
זה לא אומר שאני אומר שהמראיינים לא אינטליגנטים.
שהמראיינים לא אינטליגנטים, אל תפתח
חזית. אבל גם הגולשים.
אוקיי. בוא נדבר רגע על נתנאל ששואל איך תטפל בבעיית המסתננים בדרום תל אביב.
מספיק להסתכל מה אני עשיתי כשר פנים. ב-2013-2014.
זה פתיר אחת ולתמיד, אפשר לנקות את
חובות
דרום תל אביב ולהחזיר את
מי שהפגין היו המסתננים, אני לא יודע אם את זוכרת ההפגנה הגדולה בכיכר רבין, אני לא יודע אם את זוכרת שהייתה שביטה, שהם לא באו למקומות העבודה, כי אני טיפלתי, אני הגדלתי את התמריץ ליציאה מרצון, את סכום הכסף הכספי, אני פתחתי את חולות, אני העברתי את חוק הפיקדון, ועד שבגץ לא התערב, הייתה יציאה הכי גדולה של מסתננים ומסתננים, בהיקפים מאוד משמעותיים. אם בגץ לא היה מתערב היום, בכלל מספר
המסתננים... זה דבר שאתה לוקח אותו לידיים, כלומר,
כעמדת
מפתח או ברשות ממשלה?
יש לנו תופעה של הגירה בלתי חוקית, יש לה שלושה רבדים שחייבים לטפל בה. אחד זה המסתננים, שתיים זה מאגרים בלתי חוקיים ממדינות כמו אוקראינה או גיאורגיה, שנכנסים עם ויזה תייר ונשארים, ואין אכיפה, אין כמעט פקחים, והם נשארים. ושלוש, זה שוהים בלתי חוקיים פלסטינים שחודרים חופשי דרך מרחב התפר. חשוב מאוד לטפל בבעיה הזאת, זה המחויבות שלנו. גם לאופייה העתידי של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וגם כדי שלא יתפתחו פה תופעות חברתיות מאוד קשות.
אוקיי, מה אתה יודע? יש לנו גם קצת שאלות אופטימיות, כאילו אין פה קמפיין בחירות. שואל, ניר, איזה סדרה אתה צופה? באיזה סדרה אתה צופה עכשיו?
זה לא יאומן. ניר?
כן.
ניר, אני חייב להגיד לך, בשלושה חודשים האחרונים לא צפיתי בשום סדרה. בתקופה הרחוקה, הפרה-היסטורית, שצפיתי בסדרות, צפיתי במרדונה במקסיקו, סדרה מומלצת לחובבי כדורגל ומרדונה. צפיתי בסדרה טרוצקי, מומלץ לחובבי היסטוריה ותרבות רוסית. צפיתי באסקובר, ברון הסמים הקולומביאני. סדרה...
אתה מחכה לגאולה בפרקים או שאתה רואה לבד? יש הרי, אתה יודע, זה מלחמה שבין...
כמעט... לא, לא, אני, אנחנו אוהבים לצפות ביחד.
אתה לא מרמה בפרקים קדימה,
לא,
או שכן?
לא, לא, לא. לפעמים גאולה נרדמת תוך כדי צפייה, אבל אנחנו אוהבים מאוד לראות את זה ביחד.
בבקשה, ניר, תשובה יותר מפורטת.
מרדונה במקסיקו היא לא פחות איתה. התחברה.
אוקיי. משה...
אסקובר היא ראתה איתי מלא מלא.
יש שאלה, אגב, של משה ששואל, האם אתה אוהב לשתות תה עם ננה?
כן.
שותה תה עם ננה? מה, זה משקה מועדף? או
לא, לא
אם
מועדף.
אם יש, אז שותה.
לא, אם מישהו מסוגל להציע לי את זה, אני בעד. אבל זה לא נאמבר 1.
אוקיי. יש פה עוד שאלה, גם כן משה, כנראה משה אחר, שואל, למה אתה לא מסיר את הכפפות מול ביבי? הוא טוען שאתה ממלכתי מדי.
יכול להיות. אני חושב שהביקורת שלי, כולל הערב פה, היא חריפה, היא נוקבת. יכול להיות שאני ממלכתי, זאת אומרת, זה חשד מבוסס שאני ממלכתי. אבל אני לא חושב שאני נמנעתי מלהגיד משהו בסגנון שלי, שהוא חריף ואותנטי על נתניהו.
כלומר, זה אתה, לא תלך חריף יותר, לא תלך פחות מדי, מביא זה כמו שזה.
את יודעת מה, אני לא רוצה להתחייב, מחר אני אלך לחריף יותר, אני משתדל להגיד את הדברים בסגנון שלי, זה הכל.
הנה, ענינו לו. טוב, הדר שואלת אם יש לך תוכנית לדיור הציבורי.
יש לנו תוכנית להגדלת הבנייה לדיור להשכרה.
צריך בכלל ב-2021 דיור ציבורי.
כן, בוודאי, בוודאי. קודם כל, יש לנו בעיה, קודם כל, בוא נדבר, התערבות בשוק בכלל היא לא דבר רצוי, בוודאי לא התערבות בשוק הדיור. אבל נוצרה בעיה גדולה של פערים בין היצע וביקוש, זה מקפיץ את המחירים. ואז לפחות לאותם זוגות צעירים שאין להם, אתה צריך לעשות תוכניות שיאפשרו להם להגיע לדירה. אז מעבר לדיור להשכרה, מה שאמרתי קודם, בזמנו של כחלון היה דיור למשתכן, צריך לעשות משהו לא בדיוק אותו דבר, כי שם למשל, במרכז היה סיבסוד יותר גדול מבפריפריה, וגם היה נושא נוסף, מרכזי שהיה צריך לתקן אותו, שאדם שהוא מאוד מבוסס, אבל הוא זוג צעיר, לא היה שום מבחן הכנסה. אז בעצם אנשים שיש להם הון, יכלו לקבל את הדירות האלה. אבל למי שצריך, ובדגש על פריפריה, לא רק בפריפריה, אבל לא יכול להיות שבמרכז יהיה סבסוד יותר גבוה מבפריפריה, הנחה יותר גדולה מבפריפריה. בתקופת הביניים, עד שהשוק מתאזן בין ההיצע לביקוש, אני בעד לעשות מהלך בהקשר הזה, צריך לבוא לקראת הזוגות הצעירים.
הנה, אדר, זו התשובה שלך. נמרוד שואל, איך תעצור את הסחטנות החרדית?
עמידה על עקרונות. דבר מאוד פשוט שנתניהו לא מכיר.
ככה פשוט.
בוודאי. אני רוצה לתת לך דוגמה. קודם כל,
אבל זה מאבק, אתה מכיר, אתה ישבת בקואליציות כאלה, כשדרי בא ודופק על השולחן, כשגפני אומר אני לא מכנס את ועדת הכספים.
אני אספר סיפור. והאשם הוא לא במפלגות החרדיות, האשם הוא בנתניהו. אני כשר חינוך, כשקיבלתי דוחות פיקוח על אי קיום חובת לימודי ליבה, קיצצתי עשרות מיליוני שקלים ב-2010, בשתי הרשתות החרדיות, גם מעיין חינוך התורני וגם החינוך העצמאי. המפלגות החרדיות שתיהן היו בו בקואליציה. היה לי, הם תקפו אותי על הרקע הזה, אבל לא ויתרתי, כי זה היה התפקיד הממלכתי שלי. אני מאוד מכבד אותן, יש ציבור, יש לו צרכים, צריך לתת, אבל אתה לא יכול להיכנע בנושאים שהם קיום החוק או אינטרס לאומי, והדברים האלה חייבים לשמור עליהם, ובסופו של דבר שאתה שומר עליהם, אז גם יודעים לכבד אותך, וזה מה שאני מתכוון לעשות.
טוב, אני מקווה שאתה דרוך לשאלה הבאה, כי גיל שואל, מסי, רונלדו או זלטן?
מרדונה.
וואה.
תראי, מבין השלושה האלה, אני אומר רונלדו, למרות שהוא עזב אותנו את ריאל מדריד, אבל אף אחד הוא לא מתחרה לטעמי בווירטואוזיות של מרדונה, אז יגידו לי, מסי הוא גם וירטואוז. אני אומר, הוא וירטואוז, אבל הוא לא מנהיג על המגרש כמו שהיה מרדונה. מרדונה לבד יכל לקחת קבוצה חלשה, להביא לה את גביע העולם. וזאת הייתה הגדולה שלו.
הייתי רוצה לפתח איתך את הנושא הזה, אבל אין לי מספיק הבנה בו.
אבל אולי הגולשים, אולי הגולשים, תבקשי עזרה, כמו שיש חבר טלפוני.
הגולשים, אם אתם רואים את השיח הזה, אתם מוזמנים להמשיך להציף, וככה מציפים. שקד, כן. צמצום פערי שכר בין גברים לנשים, היא שואלת.
חשוב מאוד. אני הקמתי את ועדת השרים לקידום מעמד האישה הראשונה, לפני 20 שנה, בתולדות ממשלות ישראל. אז מי שעמדה בראשה הייתה חברתי, שרת החינוך דאז לימור לבנת. והתחלנו לטפל בנושא הזה. אחר כך הייתי הגבר הראשון שעמד בראש הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, שנתיים, מ-2006 עד 2008. העברתי המון חוקים, כולל בתחום של השתלבות נשים בשוק העבודה, העלאת, ערכת חופשת לידה בשכר, כמובן חקיקה נגד אלימות נגד נשים, חקיקה לייצוג הולם של נשים. צריך לטפל בנושא הזה גם של פערי השכר, ובוודאי שאי אפשר לקבל במגזר הציבורי, בראש ובראשונה, במגזר הציבורי, פערי שכר על אותו תפקיד.
אוקיי. טוב, יש לנו עוד שאלות כאן שאנחנו מעוניינים לשאול. בוא נראה לקראת הסוף. אסף, שאלה אחרונה של אסף. איך תתמודד עם בעיית הפקקים והגודש בכבישים?
וואה, זאת תוכנית גדולה, רצינית, שאני עובד עליה עם אנשים, עם אנשים מאוד רציניים. בגדול,
יוצא אנחנו... לך אגב לנסוע מדי פעם בתחבורה ציבורית, להבין איך זה עובד, עד כמה הם
נסעתי,
עמוסים?
אני נסעתי, קודם כל כן, היום פחות, כמובן, בתקופת הקמפיין בכלל לא.
אבל יש לך נציג אבל... קבוע בתחבורה הציבורית, בני בגין, שנוסע
אך ורק אוטובוסים. לא, אבל אני עצמי, קודם כל, אני מעדיף לרכוב על אופניים, אבל אני נסעתי בתחבורה ציבורית, ואני מכיר את נושא התחבורה הציבורית, ואני... אבל יש לנו פה עניין של טיפול במטרופולין גוש דן. הבעיה הגדולה של המטרופולינים היא לא מטופלת, וצריך לעשות תוכנית, היא בעיה שהוזנחה בשנים האחרונות על ידי משרד התחבורה.
טוב, נדמה לי שנגענו כמעט בכל הנושאים, מסיפוח, דרך פקקים וכדומה. שאלה אחרונה של אפרת, שאלה אחרונה של אפרת, איך תוריד את מחירי הדיור?
קודם כל הצגתי איך נעשה תוכנית עם תיקונים מסוימים עבור הזוגות הצעירים. אבל איך מורידים את מחירי הדיור? בונים יותר. קודם כל מקצרים, אחת הרפורמות במצע הכלכלי שלנו, קיצור הליכי התכנון והבנייה. ואתה צריך לקצר את כל השלבים, גם שלב מתן היתרים על ידי הרשויות המקומיות, גם שלב התכנון, גם שלב הבנייה, כי יש פער בין הביקוש להיצע. כשיש פער בין הביקוש להיצע בכלכלה, המחירים תמיד עולים. ולכן אין דרך אחרת בכלכלה לפתור בעיה זולת שהביקוש ייפגש עם ההיצע.
הנה המצלמה שלך, אתה יכול לדבר עם הגולשים, משפט אחרון לסיום, אם תרצה לסכם את השאלות
תזכרו,
שלהם.
תזכרו שהשינוי הוא בידיים שלנו. רק תקווה חדשה חזקה תוכל להבטיח שיהיה שינוי בעוד שבועיים. אחרת, סיכוי גבוה שנלך לבחירות חמישיות, שנתניהו בפוזיציה שהוא כל כך אוהב, ראש ממשלת מעבר.
זהו זה, תודה לכל הגולשים שהציפו שאלות כל כך מעניינות ואינטליגנטיות. שמחנו להיות כאן איתכם, תודה רבה, והמשכם, ערב טוב שיהיה לכם, להתראות. עדיין שומעים אותנו, עוד דקה אחת. היה בסדר, לא?
סבבה לגמרי. כמה שאלות ענינו ב-40 דקות האלה?
היו פה...
קצב אש, קצב אש.
כמעט בכל נושא, אגב, זה גם מוכיח כמה הפוליטי פחות מעניין את האנשים ויותר מעניין אותם.
שואלים על בעיות עם החיים, זאת אחת הבעיות בגלל זאת.
עד כאן הכותרת להיום, אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststrudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק.